שלום, אנו מתחילים כעת את השיעור הרביעי בדיני מנהגים. שיעור זה יעסוק בשאלת מנהג שתוקן על ידי חכם ומנהגי ארץ ישראל, האם יש להם משמעות חזקה יותר מאשר מנהג שלא תוקן על ידי חכם או מנהגים מחוץ לארץ ישראל. בשיעור שעבר עיינו בשאלה בדנו הראשונים. מדוע במנהגים מסוימים אנו מוצאים את הגמרא מוטרדת מהלכת דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירם בפניהם, הלכה אשר הוגבלה לקוטעים בלבד, ואינה מוטרדת מהפסוק שמע בני מוסר אביך אשר לכאורה כולל את המנהגים כולם? וכמו כן, מדוע במנהגים אלו נראה שדין המשנה המחייב אורח המגיע לעיר בקיומם אינו חל? כפי שראינו, בראשונים נידונו למעשה שתי תשובות עיקריות. הראשונה, תשובתם של הרשב"א ועל התוספות, בעל המאור והמאירי, היא שאין כל הבדל בין המנהגים השונים, ובאמת אותם הדינים וההלכות חלות כלפי כולם. השיטה האחרת בראשונים, במחזיקים ריב על התוספות, הראב"ד והרמב"ן, הינה שיש לחלק בין מנהגים חזקים ותקיפים לאלו שמסיבה מסוימת אינם כאלה. אלא שבתוך כיוון זה עצמו מצינו פיצול. רוב הראשונים, הראב"ד, הרמב"ן וראשוני ספרד, בעוקבם אחר הדיון בירושלמי, חילקו בין מנהג שונהג בטעות, מתוך מחשבה שכך הדין, וזהו המנהג הגרוע, ובין מנהג שונהג בכוונה, מתוך ידיעה שמעיקר הדין הדבר מותר, שהוא המנהג המועיל. המנהגים הגרועים הם המנהגים אשר בהם לא נאמר אלא הדין של דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירם בפניהם, הלכה אשר מוגבלת לקוטעים ואשר אינה מחייבת את האורח לשמור את המנהג בצנעה. ולעומת זאת, מנהגים טובים אשר הונהגו מתוך ידיעה שמעיקר הדין הדבר מותר ובכל אופן התקבלו כחומרה, הם מנהגים חמורים אשר לא ניתן להתירם בשל שמע בני מוסר אביך. כמו כן, אורח שיגיע לעיר יהיה מחויב בשמירה על מנהגי העיר. ריב"א על התוספות וכן הראש הציעו חילוק אחר לגמרי. הם לא דיברו על השאלה אם המנהג מתקבל בטעות או שלא בטעות, אלא אמר רי, אני מצטט מן התוספות, דמתניתין העירי במנהג חשוב, שהנהיגו על פי תלמידי חכמים, והחמיירי שנהגו בני המדינה מעצמם, וכן על דמייטי ודאיתרא דלקמן, קימלי דאהב ומנהג חשוב. כלומר, כאשר משתתף תלמיד חכם בתיקון המנהג, אזי מדובר במנהג חשוב אשר עליו חל הדין שמע בני מוסר אביך, ואשר האורח המגיע לעיר מחויב בו. לעומת זאת, מנהג שלא תוקן על ידי חכם העיר, לא חלה בו אלא ההלכה לגבי קוטיים, שדברים מותרים וקוטיים נהגו בהם איסור, אי אתה רשאי להתירם בפניהם, והאורח המגיע לעיר אינו מחויב בהם מעיקר הדין. משמעות השתתפותו של התלמיד חכם בהתקנת המנהג צריכה בירור. ניתן אולי יהיה לברר אותה לאור סוגיה נוספת או מעלה נוספת במנהגים הנידונה בסוגיה. בהמשך הגמרא אצלנו נאמר שכאשר בא רבא בר בר חנה מארץ ישראל לבבל, אכל דייטרה. דייטרה הוא סוג מסוים של חלב אשר בארץ ישראל נהגו לאוכלו ואילו בבבל אסרו את אכילתו. שאלת הגמרא ורבא בר בר חנה, האם אין לו את דין המשנה שנותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם? התירוץ אותו נותן אביי לשאלה הזאת, היא שדברי המשנה אמורים דווקא בהולך ממקום למקום בבבל, או ממקום למקום בארץ ישראל. אדם זה אכן חייב הן בדיני המקום שיצא מהם והן בחומרי המקום שבא אליהם. אך הבא מארץ ישראל לבבל, אומר אביי, אינו מחויב בכך. כיוון שאנו, כלומר הבבליים, אומר אביי, כפופים להם, כלומר בני ארץ ישראל, אבדינן כבתיו, הרי שכאשר בני ארץ ישראל מגיעים לכאן, מותרים הם לעשות כמנהגיהם, ועל כן יכל רבא בר בר חנה להמשיך ולאכול את הדייטרה בארץ ישראל. לשון אחרת, מעלה יש במנהגי ארץ ישראל על פני מנהגי בבל, ודברים דומים אנו לומדים גם בחולין, דף י"ח עמוד ב', לכיוון ההפוך. שם הלך רבי זרע מבבל לארץ ישראל והתיר אכילת בהמה מוגרמת שהיא סוג מסוים של שחיטה שבני בבל נהגו לאוסרה ובארץ ישראל הדבר הותר. שוב שואלת הגמרא כיצד אכל זאת רבי זרע? האם הוא לא חשש לדברי המשנה מחייבת אותו בחומרי מקום שיצא משם, כלומר חומרי בבל? ושוב עונה אבאי את אותה התשובה שהדברים אמורים דווקא מבבל לבבל או מארץ ישראל לארץ ישראל, אבל ההולך מבבל לארץ ישראל, כיוון שכפוף לבני ארץ ישראל, עבדינן כבתיו ועושהו כמנהג ארץ ישראל. מכאן שמעלת מנהגי ארץ ישראל אינה רק בבני ארץ ישראל שלא מתחייבים למנהגי בבל, אלא אף בני בבל אשר חיובם למנהגם הקודם פוקע עם הגיעם לארץ. הפוסקים נחלקו האם חילוקו של אבאי מקובל גם למסקנה, שכן לאחר מכן מובא תירוץ נוסף של רב אשי המחלק בין מי שדעתו לחזור ובין מי שאין דעתו לחזור, תירוץ בו נעסוק אם ירצה השם בשיעורים הבאים. אבל התוספות בחולין והרשב"א בשו"ת שלו בתשובה ש"ז סברו שאכן דברי אבאי לפחות באופן מסוים מתקבלים גם להלכה. כלומר, מעלה יש להם למנהגי ארץ ישראל על פני מנהגי חוץ לארץ. אם כן, בשיעורנו ננסה לעמוד על שתי מעלות אלו, מעלת המנהג שתוקן על ידי חכם ומעלת מנהג ארץ ישראל, ולראות האם יש קשר בין שתי המעלות. נחזור אם כן לשאלת החכם. כשאנו באים לבחון מדוע נדרש חכם לחיזוק המנהג, אפשרות אחת היא להבין זאת כדרישה צדדית לגמרי, שאינה מעיקר תוקפו של המנהג. בכיוון זה ניתן לנקוט באחד משני טעמים. האחד הוא שכאשר ישנו חכם המעורב בתיקון המנהג, הרי שביטול המנהג יגרום להגברת המחלוקת. כך מסביר הריטב"א בפסחים דף נ"א עמוד א', דיבור המתחיל והד אתניא. הוא מביא שם את דברי התוספות, כלומר, שמנהג שתוקן על ידי חכם לא ניתן לבטלו, אך נותן להם טעם משלו שאינו מופיע בתוספות לפנינו. ובתוספות כתבו שבמנהג התפוס להחמיר יש דינים חלוקים, שמנהג החשוב, והוא שנהגו בני העיר על פי תלמידי חכמים ותלמידי חכמים עמהם, אומר הריטב"א, וזו נותנים עליו לעולם חומרי מקום שהלך לשם, שמנהג חשוב כזה יש בביטולו גרם מחלוקת. כלומר, החכם אינו מוסיף לתוקפו של המנהג מצד עצמו, אלא שמוסיפו לחשש המחלוקת הגורם לנו להימנע משיקול צדדי של מחלוקת מביטול המנהג. באופן מעט שונה ניתן להציע, אף שלא מצאתי מי שכתב זאת במפורש, כי על פי הדעה, אותה כבר הזכרנו בשיעורים הקודמים, שמקור תוקפו של מנהג הוא מדיני נדרים, הרי שמצינו כי הנודר על דעת רבים אין לו הפרה. זוהי גמרא בגיטין דף ל"ו עמוד א', המובאת להלכה בשולחן ערוך יורדי הרש כ"ח א'. ואם כן יש להציע כי במקום בו נהגו בני העיר מעצמם, הרי שניתן אולי לומר שכל אחד נחשב כנודר על דעת עצמו בלבד, ויכול לקבל על עצמו היתר. אבל אם החכם הוא שהנהיג אותם בכך, הרי שלא נדרו כערימה של יחידים, כאוסף של פרטים, אלא הם נדרו כהחלטה משותפת של בני העיר. החכם משמש כגורם המאחד אותם, וממילא אין הפרה שהרי זה הנודר על דעת רבים. מכל מקום, על פי שני הטעמים אותם הזכרנו, כוח המנהג אינו קשור באופן בסיסי לחכם, אלא הוא נובע מנקודה אחרת, בין מדיני נדרים ובין מטעם אחר. אין הנהגת החכם מועילה, אלא כדי למנוע את ההתרה. בכך, כפי שציינתי, אפשר להציע, או לפחות בפירוש, בדברי הריטב"א. אמנם, בתוספות עצמו נראה שהדברים אינם נכונים, או לפחות אינם מספיקים, שהרי התוספות מביא את התלבטותו של רי, האם ניתן להתיר, אף בלא שאלה, מנהג שאינו חשוב, כלומר מנהג שלא תוקן על ידי חכם. מכאן משמע שהרי ראה את הנהגת החכם לא רק כמניעת היתר, אלא כזו שנותנת את עצם התוקף של המנהג, עד כדי כך שאם אין חכם יש מקום להתיר את המנהג לגמרי. ואם כך יש להמשיך ולנסות לברר, מדוע יהווה החכם יסוד מוסד בעצם תוקפו של המנהג. ואכן, יש שראו את תקנת החכם לא רק כחיזוק לתקנה, אלא כעצם המייסד והתוקף שלה. מתוך חשיבות דברי החזון איש בנושא זה, נביא מדבריו בחלק אור החיים, סימן למתת, עוד ח'. שם כותב החזון איש, ועיקרו של מנהג, שאנו לוקחים אותו למשקל מכריע, להיות הנהגת הציבור מבטחת את האמת ואת הנכוחה. והוא הנהגת הציבור על פי הוראה של חכם הממונה על הציבור, שזו חובתם של הציבור, לשמוע אל הרב שהמחום עליהם. ועל ידי הנהגת הציבור מתאמת את ההוראה. אבל הנהגה דלת העם, שאינם מדקדקים בדיבורם ובמסעם ומתנם ובדקדוקי מצוות, וכל מעשיהם מצוות אנשים מלומדה, אינה קובעת מנהג לקחת אותו למכריע. ומנהג זה אינו מבטל הלכה ואף אינו מקיימה. דברי החזון איש ברורים. אין כל כוח למנהג בפני עצמו, אלא רק כסימן וכראיה על כך שבעבר היה הדבר ציווי של חכמים שמחובת הציבור לשמוע אליו. יסוד לדבריו של החזון איש ניתן אולי למצוא בגמרא בסוכה דף מ"ד עמוד א'. הגמרא שם דנה האם זקיפת הערבה בהושענא רבה היא יסוד נביאים או מנהג נביאים. ובאר הריטב"א, שם בדיבור המתחיל איתמר, שיסוד נביאים כוונתו שהייתה תקנת נביאים. ואילו מנהג נביאים הכוונה שכך עשו נביאים, והעם נהגו אחריהם מעצמם. אמנם רש"י כתב שמנהג נביאים הכוונה שהנביאים הם שהנהיגו את העם, אלא שלא תקנו להם. אם כן, אין מדובר בתקנה גמורה, אך מכל מקום מדובר בהנהגה וציווי הבא מלמעלה, מחכמים או מנביאים, והוא הנותן תוקף למנהג. על פי דברי החזון איש, אין כוחו של המנהג נובע מהנהגתו, כי אם מציוויו מגבוה. ובמבט ראשון אוף מהרמב"ם משמע כך, שכן בהלכות ממרים פרק א' הלכה ב', כאשר מתאר הרמב״ם את תפקידיו של בית דין הגדול ואת החיוב לשמוע בקולו, כותב הרמב״ם, כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא תעשה, שנאמר לו תסור מכל הדברים, מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אחד דברים שלמדו אותם מפי השמועה והם תורה שבעל פה, אחד דברים שלמדו מפי דעתם באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם, אחד דברים שעשו מסייג לתורה ולפי מה שהשעה צריכה, והן הגזירות והתקנות והמנהגות. כל אחד ואחד מאלו השלושה דברים מצוות עשה לשמוע להם, ועובר על כל אחד מהם עובר בלא תעשה, והרי הוא אומר על פי התורה אשר יורוך, ושוב חוזר הרמב״ם, אלו התקנות והגזירות והמנהגות שיורו בהם לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם. לכאורה מפורש לחלוטין מהרמב״ם כי כוחו של המנהגים נובע מדין לא פסור ומהציווי לשמוע לחכמים שהנהיגום. וכן הבין בדבריו רבי חיים פלאג'י בספרו מסע חיים שער המנהגות סימן רשת ג', כותב רבי חיים פלאג'י שהחיוב לשמור את המנהג הוא מדאורייתא ומצד לא תסור. אלא שמאידך מסתבר שאין ההבנה של הרמב״ם פשוטה כל כך, שהרי בהלכות ברכות פרק י' הלכת את ז', כותב הרמב״ם בפירוש שאין מברכין על מנהג, ובביאור הדבר כתב בהלכות חנוכה פרק ג' הלכה ז', ראשי חודשים קריאת העלל מנהג ואינה מצווה, ואין מברכים עליו שאין מברכים על המנהג. משהו מדברי הרמב״ם שאין קיום מצווה בעשיית המנהג, ולכן לא ניתן לומר וציוונו. והדברים צריכים עיון, שהרי ראינו מקודם כי לדעתו מצווים אנו במנהג, מצד אותו לא תסור הקיים בכל דינים דרבנן. התשובה הפשוטה לכך נראית שהרמב״ם מעולם לא כיוון לומר שכל מנהג הוא למעשה הוראת חכמים המחייבת מצד לא תסור. כוונתו הייתה דווקא למנהגים מסוימים שחכמים אכן הורו לשמור עליהם. וכן יום טוב שני, עליו כותב הרמב״ם בהלכות קידוש החודש פרק ה' הלכה ה', בזמן הזה שאין שם סנהדרין ובית דין של ארץ ישראל קובעין על חשבון זה, היה מן הדין שיהיו בכל המקומות עושים יום טוב אחד בלבד. אבל תקנת חכמים היא שיזהרו במנהג אבותיהם שבידיהם. במנהגות מעין אלו, אשר חכמים קבעו את חיזוקם, שם קבע הרמב״ם שיש דין לא תסור. וכפי שבאמת מצינו, שלדעתו מברכים על יום טוב שני, וכפי שכתב בהלכות חנוכה פרק ג' הלכה ה'. אמנם מנהגי העם שלא חוזקו על ידי בית דין, צריך לומר שיש בהם כוח אחר. וכן כתב בפירוש לרב, הרב קוק, בספרו דעת כהן, סימן פי ד', אפילו לשיטת הרמב״ם, כך הוא כותב, שכל ענייני דרבנן בכלל לא תסור מן התורה הם, נראים דבריו בהלכות ממרים שזהו רק בגזרות ומנהגים שנגזרו והונהגו על פי בית דין הגדול של 71. אבל שאר גזרות ומנהגים, ואפילו כשנעשו על פי חכמים קדמונים, גם הוא זל מודה שלא תסור דידו, הוא רק אסמכתא בעלמא. ואם כן, שווה השאלה מהי משמעות מנהג שהונהג על ידי תלמידי חכמים. נחזור, לדעת החזון איש הדברים פשוטים. ודאי שרק מנהג שהוא נהג על ידי תלמידי חכמים הוא בעל תוקף וכוח, שהרי לדעת החזון איש כל עניינם של מנהגים הוא ראיה שתוקנו על ידי חכמים וממילא שייך בהם לא תסור. אמנם אם אני סובר שאין כך הדבר ותוקפם של מנהגים נובע מכוח אחר, הרי שחוזרת השאלה מה יחסו של תלמיד חכם לאותו הכוח. ננסה אולי למצוא מקור אחר למשמעותם של תלמידי חכמים בתקנת מנהגים. ייתכן כי מקורו של הרי לדרוש השתתפות תלמיד חכם בהנהגת המנהג הוא מן הגמרא בבבא בתרא דף ח עמוד ב. הגמרא שם דנה בברייתא כי רשאין בני העיר להתנות על המידות ועל השערים ועל שכר הפועלים ולהציע על קיצתן. כלומר, זכותם של בני העיר לתקן תקנות ממוניות מסוימות ואף לקנוס את מי שעובר על תקנות אלו. ובדף ט עמוד א' מובא בשם רב פאפה כי יכולים בני העיר לעשות זאת דווקא איכן שאין אדם חשוב. אבל היכא דאיכא אדם חשוב, אומר רב פאפה, לאו כל כמינהו דמתנו, אין הם יכולים להתנות, הכוונה ללא הסכמתו. מפורש בדברי רב פאפה, כי במקום בו יש אדם חשוב, צריך שתעשה תקנת בני העיר דווקא על ידו. אמנם, עצם כוחם של בני העיר להשיע על קיצתם, כלומר, לקנוס ולעניש על הסכמתם לדבר מסוים, יש לעיין ביסודה. היה ניתן לכאורה לצמצם כוח זה לדיני ממונות בלבד, ולהעמיד את היסוד הדין תנאי שבממון שבהם תנאו קיים. אמנם, מדברי השולחן ערוך והרמ"א בחושן משפט סימן ב' סעיף א', משמע שהם הבינו את כוחם של בני העיר כמקיף בהרבה. וכך דברי השולחן ערוך שם, כל בית דין אפילו אינם סמוכים בארץ ישראל, אם רואים שעם פרוצים באווירה ושהוא צורך שעה, היו דנין, בין מיטה, בין ממון, כל דיני עונש. אפילו אין בהם עדות גמורה. הוא מוסיף בשולחן ערוך, ודווקא גדול הדור, או טובי העיר שימחו בית דין עליהם. כלומר, כוח וטובי העיר לאנוש אפילו במיטה או בכל דיני עונש אחרים. אם כן, אין מדובר פה רק הדבר שבממות נאו קיים. ודאי שמדובר פה ביסוד רחב בהרבה. ואף על פי, אומר שם הרמ"א, שיש חולקים וסוברים שאין כוח ביד טובי העיר באלה, אומר הרמ"א, מכל מקום הולכים אחר מנהג העיר, וכל שכן אם קיבלו מעליהם לכל דבר. מן הרמ"א עולה בבירור, ונראה שכך אף דעת השולחן ערוך, שהסכמת אנשי העיר מועילה לא רק לדיני ממונות, אלא אף להניג את העם בתקנות שונות ורחבות יותר. אלא שעוד לא בארנו מה מקור סמכות זו של בני העיר. עוד קודם שבאנו לדבר זה, ראוי אולי להעיר הערה נוספת. והיא כלדעת הרשב"ם בבבא בתרא דף נ"ד עמוד ב', סמכות הציבור או בני העיר מהווה את יסוד כוחו של המלך. כלומר, השאלה הבאה אנו דנים כאן היא למעשה שאלת תוקפו של הכוח המלכותי, או בלשוננו הכוח הפוליטי מעיקרו. כיצד יכולים אנו לבסס אותו? יש מקום להציע כי לדעת הרי מקור סמכות בני העיר לענייני עונשים, ויסוד כוחם לתקן מנהגים שניהם שווה, ומקורו הוא כמו שאומרת הגמרא בפירוש בפסחים. משמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. נבאר את הדבר באופן עמוק מעט יותר, וזאת בשני אופנים. ראשית נציע שהכוונה היא בעצם לאותו הכלל הידוע בדברי חכמים דרך ארץ קדמה לתורה. כלל זה מפורסם ומטען דבי אליהו פרשה א', שם נאמר כי הקרובים הוסמו לשמור על דרך עץ החיים. כלומר, קודם דרך ואז עץ החיים. עץ החיים הוא התורה, ואילו הדרך היא דרך ארץ, שהיא, כך נאמר בתנא דבי אליהו, קדמה לתורה. והוא העניין למעשה פשוט. התורה מתייחסת פעמים רבות למנהגים קיימים, שהם הם דרך הארץ. ואם כן, התורה בבירור באה כקומה נוספת המתייחסת לדרך ארץ ידועה כבר. ומפורסמים בעניין זה גם דבריו של רב שמעון שקופ בשערי יושר, חלק ה' פרק א', בדבר תורת המשפטים הטבעית שהיא קודמת לאיסורי הגזלה. אם כן, דרך הארץ קודמת למצוות התורה המבוססות על הבנה יסודית אשר כבר קיימת אצלנו לגבי דרך הארץ. דברים דומים עולים ברייבד, ותורת כהנים, דיבור עד נדבה, ואין כאן המקום להאריך בהם, או למשל, הגמרא בכתובות דף עין בית עמוד א', האומרת שדת יהודית מחייבת את האישה לנהוג באופנים מסוימים, הוא מסביר שם רשי שהכוונה למנהג ישראל הקודם עוד לתורה, והנה לפנינו מנהג שהופך לדת, כלומר לחוק. וביאור הדבר פשוט, אין התורה מתייחסת אלא לחברה, וחברה שאין בה הסכמה על בסיס משותף כלשהו, אינה חברה. אם לא כן, כל אחד חי לעצמו. הוא כוחם של הקהל לקבוע מנהגים, ולמעשה כוחם לקבוע מהו אותו הבסיס המאחד את החברה. וכל אחד חייב לציית, שכן ההשתתפות בחברה היא התנאי הבסיסי של קבלת התורה. אין תורה ללא חברה. וזהו יסוד החיוב של שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. היחידה הקטנה ביותר של החברה היא כמובן המשפחה. ישנה אפשרות אולי להסביר את זה במובן נוסף, אשר אותו הדגיש הרב קוק בעדר היקר, וכבר הזכרנו את הדברים בשבוע שעבר. הרב קוק מבאר שם, כי המנהגים בהם נוהג העם, בתנאי שהוא חי על פי התורה, אינם חלק מהיחסי האהבה שבין העם לקדוש ברוך הוא. כלומר, כאשר העם מקיים את מצוות התורה כולם, והנה אנו מוצאים שהוא נוהג מנהגים מסוימים, הרי מנהגים אלו אינם באים מן החלל הריק, אלא הם באים מהוויית החיים של עם המקיים את מצוות השם. בניגוד להסבר הקודם, אשר לא דיברנו על דרך ארץ שקדמה לתורה, כאן ניתן למעשה להעיר כי מדובר בדרך ארץ היוצאת מן התורה. וזה שנותן להם את התוקף ששמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. בין אם נקבל את הטעם הראשון ובין אם נקבל את הטעם השני, הרי שיש לומר שמקור הסמכות אינו בחכם כי אם בעם. החכם אינו אלא המייצג של סמכות זו, ואולי אף מאשר אותה בהתאם למה שראינו בגמרא ובבא בתרא, שם אמר רב פאפה שאין כוחם של בני העיר לתקן תקנות יפה במקום אשר בו יש חכם והם לא שאלו. לאור שתי התפיסות שראינו בצורך בחכם, כמקור הסמכות המנהג, כפי שהציע החזון איש, או רק כמייצג ומאשר את החלטת העם, כפי שהצענו לאחר מכן, דומה כי ניתן לבאר אף את מעלת מנהגי ארץ ישראל לדעת אביי. הרשב"א, בשו"ת חלק א' סימן ש"ל"ז, כתב שנימוקו של אביי לכך שמנהגי בני בבל נכפפים למנהגי ארץ ישראל, ומצד שבני בבל עצמם כפופים לבני ארץ ישראל. אמנם נימוק זה קשה, שכן כפי שהיו בעלי התוספות, הן בסוגיה בפסחים והן בסוגיה בחולין, בגמרא בסנהדרין דף עמוד א' מפורש להיפוך, שדיין שהוסמך בבבל יכול לדון בארץ ישראל, אך לא להפך, מכיוון שראשי גלויות שבבבל רודים את העם במקל, ואף את העם שבארץ ישראל. ועל כן התוספות מתרץ בשם רבינו תם, כי הכפיפות נובעת לא מסמכותם של בני ארץ ישראל, כי היא מחוכמתם. הם לומדים תורה ברבים, ועוד שאוויר ארץ ישראל מחכים, ונימוק דומה מועלה ברן על הריף בפסחים. נראה לי, כי הרשב"א והתוספות נחלקו באותה המחלוקת עליה הצבענו לאל. אם אנו מבינים כי המנהג אכן משקף את ההחלטה של החכם, כלומר את סמכותו, כלומר את חוכמתו, הרי שצודקים דברי רבינו תם, עלינו לבחון איכן יושבים החכמים הגדולים יותר. אמנם, בכוונת הרשב"א, האומר כי בני בבל כפופים לבני ארץ ישראל באופן קטגורי, נראה שיש להסביר באופן אחר. ועל פי מה שמצינו ברמב"ם, בפירוש המשניות, תרומות, פרק א' משנה א', שדווקא יושבים בארץ ישראל הם שקובעים מהי השפה העברית. ובאופן אחר, בהלכות שגגות, פרק י' ג' הלכה ב', אין קרוי קהל אלא בני ארץ ישראל. כלומר, היסוד הלאומי של העם קיים דווקא בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. ואם כן יש לומר, שאף ההנחה שמנהג העם הוא בעל סמכות מצד קביעה מהי דרך ארץ, הרי שמעלה יש לדרך ארץ דווקא בקהל של ארץ ישראל. נמצאנו למדים כי ישנם שלושה יסודות למדיני מנהגים. היסוד הראשון, כפי שהסביר החזון איש, ומתקנת חכמים. היסוד השני, כפי שהסביר החתם סופר, ומדיני נדרים, ואילו היסוד השלישי, כפי שהצענו בדברי הרב קוק, הוא מחיוב של דרך ארץ. ניסינו להסביר את הסמכות המיוחדת של החכם וכן את סמכותם של מנהגי ארץ ישראל לפי שלושת יסודות אלו. ואם ירצה השם בשבוע הבא ובשבועות שלאחר מכן, אם גומר השם עלינו, נעיין כיצד יסודות אלו באים לידי ביטוי במנהגים שונים. כל טוב.